הצורה שבה אני מארגן את הלימוד שלנו, אנחנו צריכים להבין את שתי המהלכים. מצד אחד, מדוע אנחנו מארגנים ככה את השיעורים, מצד שני, מדוע המהר"ל בכל זאת סידר ככה את הדברים. אז אני אתייחס בכמה מילים לעניין הזה, וכבר דיברנו על זה פעם שעברה, שהמהר"ל מגיע לעניין של משה רבינו בהתחלה וקורח ועדתו, במובן הזה שזה כאילו השלמה של הבירור, שהתורה ניתנה מן השמיים לעם ישראל, והתורה היא אלוקית מוחלטת, והמצוות הן מצוות אלוקיות מוחלטות, והן מוחלטות ומתאימות לנו לתוכן החיים שלנו באופן עצמי, כמו איברים בגוף, כמו המערכת הביולוגית בצורה מדויקת. לכן בעצם ערעור על זה, ערעור על הסדר הזה, הוא ערעור על המציאות, משום שהתורה, כפי שהיא ניתנת לעם ישראל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זה הסדר הרוחני של המציאות, הוא לא פחות סדר מאשר הסדר הגשמי של המציאות. אז הגענו לעניין הזה שקורח במה שהם חלקו, שאמרו, תלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים וכולי וכולי, כל הסדר הזה, זה שייך למה שקורח חולק על התורה, ויש צד שקורח חולק על הבחירה של הקדוש ברוך הוא משה ואהרון. יש פה כמה פרקים שהם כבר עוסקים במשהו אחר. הם כבר עוסקים במעלה של משה רבינו. מעלה של משה רבינו, המיוחדת של משה רבינו בתור מי שנבחר להיות הממצע בנתינת התורה מהקדוש ברוך הוא אל המציאות. וקורח ועדתו חלקו על שני הדברים האלה, לכן המהר"ל מביא את עניינו של קורח בשני מקומות נפרדים. אז אנחנו רצינו לעסוק בעניין של קורח בבת אחת, לכן קצת קפצנו, ועכשיו אנחנו עוסקים בעצם בעניין המיוחד של משה רבנו שמקבל תורה. פרק חפה, כמו שראיתם, עוסק בזה, גם ביחס לנבואת בלעם, מדרגת הנבואה המיוחדת של משה רבנו. אז בחף ג' חף ד' מסלימים את, בחף ג' שוב משלימים את עניינו של משה רבנו, אחרי שיש לנו חף א', חף ב', חף ג', ובפרק חף ג' עצמו כבר עוברים לדבר על מעלת עם ישראל בתור מקבלי תורה, וגם חף ד' עוסק בזה. אז ככה אנחנו קצת מתמרנים. אני מבחינת העברת השיעור נוח לי לעסוק בקורח כפרשה בבת אחת. לא המהר"ל לפי סדרו, אז קורח משמש פה אצל המהר"ל למטלה. לכן זה נורא משנה להבנת התכנים של המהר"ל. המהר"ל הוא לא פרשן של מדרשי חז"ל, הוא לא פרשן של פרשיות מיוחדות של תורה, מה זה קורח, מה זה בלעם. המהר"ל מסביר לנו בכל הפרקים האלה, מבסס לנו נדבך אגבי נדבך, מה זה תורה, מה זה תורה לעם ישראל, מה זה עם ישראל. זה מה שמעניין את המהר"ל. על הסדר הוא מביא מדרשים, מסביר פרשיות, ומעשיר אותנו בעוד דברים. לנו מבחינת המנגנונים של השיעור לפעמים טוב לתפוס דווקא כזאת פרשייה ולהסביר אותה על הדרך, אבל מבחינת המהלך של המהר"ל המדורג והבנוי, אז הולך ככה, המהר"ל בזה אחד והוא מאוד מוצק בזה. מכאן רק פינה להבין את המהר"ל גם בשאר המקומות, שהרבה פעמים זה לא כל כך מובן, בנתיבות ובזה, שהמהר"ל יש לו איזו חשיבה, ועל מחמתה הוא מביא את הגמרות, את המדרשים, האם הוא נראה כאילו מביא איזה מדרש ומפרש אותו, אבל זה לא עיקר המטרה, אלא בעצם מה המהר"ל, לאן התקדמנו בעקבות המדרש הזה, ואיך הוא מקשר אותנו מדרגה הבאה מוסברת וכו', וככה צריך להסתכל כשלומדים מהר"ל. טוב, אנחנו בפרק חף א'. אז קודם כל מסביר לנו המהר"ל פה שראוי שתינתן התורה על ידי אחד שהוא מיוחד ונבדל מן הכלל, וזה למדרגת התורה, שיש אל התורה מדרגה העליונה המיוחדת עד שלא ישתתף לדבר. כך ראוי שתינתן התורה על ידי מישהו מיוחד ממדרגה מכל באי עולם ומשה רבינו. ואז מיד הוא מוסיף, וזה בדיוק החידוש, אף כי התורה היא תורה אל הכלל, ניתנה על ידי משה. והעניין הוא כמו נפש האדם, לב מקבל חיות למעלתו ולחשיבותו, והוא שולח החיות לכל האיברים. ולכן תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני, תר"א, כל עם ישראל, אנוכי ולא יהיה על ידי משה רבנו תורה, בגימת תר"א, אנוכי ולא יהיה לך, פי הגבורה שמענום. אז פה יוצא באמת הנקודה המיוחדת, שמצד אחד משה רבנו באמת אלוקי כזה. משה איש האלוקים. אם אמר חז"ל, חציו איש, חציו אלוקים, ולסבר את האוזן. באמת הוא האיש הנבחר עלי אדמות, מבחינת מדרגת הנבואה שלו, הרמב״ם משתמש, אומר הרמב״ם, שהנבואה של משה רבנו מכונה נבואה בשיתוף השם, כי אין לנו עוד מילה. בעצם היה צריך לבחור איזו מילה אחרת לגמרי, לכנות בה את הנבואה של משה רבנו. דבריו, אם כל הנביאים נקראים נביאים, אז משה רבנו היה צריך לקרוא משהו אחר. איזה מונח חדש היה צריך להמציא בשביל זה. זה משהו אחר לגמרי. זה משום שבאמת התורה מחברת אותנו עם, עם, עם כל השמיימיות האלוקית שמסוגלת להיות מאירה את המציאות הארצית בבת אחת. הרי משה רבנו מקבל תורה, אז מה זה התורה? התורה מכילה את כל התכנים הרוחניים המעמידים ומדריכים את המציאות לגלות את קידוש השם בתוכה מראשיתה ועד אחריתה. הכל זה נמצא בתורה, וכל התורה ניתנה דרך משה רבנו. זה אדם שמסוגל לקבל את כל זה. אז זה ודאי אדם שלא יכול להיות אדם רגיל. זה משה רבנו. ולמה זה חשוב? זה לא משום שצריך איזשהו כישרוני כזה. זה לא הנקודה הזאת, אלא הנקודה שאנחנו צריכים ככה גם להתייחס לתורה. אנחנו צריכים להבין, כמו שהמהר"ל הרבה עוסק בזה בנתיב התורה, אנחנו צריכים, אמנם התורה ניתנת לנו בבית מדרש, אנחנו צריכים להבין אותה ולעמוד בה ולהקשות ולתרס, אנחנו מופקדים על זה, אסור לנו להתחמק מהמטרה הזאת. אבל אנחנו תמיד מתייחסים לתורה בתור תוכן נשגב, שפלא פלאים איך אנחנו בכלל זוכים להבין בו משהו. אני פעם הפניתי אתכם לרב בעולת ראייה, והערב נא השם אלוקינו לדברי תורתך בפינו, שזה חידוש. מה זה הערב? שזה מסוגל להיות לנו נעים. הרי לכאורה זה תרתי דסתרי, התורה היא אלוקית, אש אוכלה, ואנחנו בשר ודם. איך אנחנו בכלל מקסימום מסוגלים להבין? שזה יערב לנו, איך אומרים, מתמזג עם ההיגיון שלנו, נעים לנו החידוש הזה, זה אומר שיש פה איזה מין פלא. מצד אחד דברי אלוקים חיים, משהו עליוני, עליוני, עליוני. מצד שני, לא רק שהוא צריך להתקיים במציאות חיים של בשר ודם, בני אדם, עם כל המורכבות והסיבוכים של החיים, אלא אפילו החידושי תורה, אפילו התכנים, איך אומרים, התורה סדרה אותם אופן שאנחנו נהנה מהחוכמה שלהם, שאנחנו מסוגלת להתמזג איתנו התורה. אז יש שתי קצוות לתורה. מצד אחד השמיימיות הנשגבה שלה, מצד שני חורה הארציות שלה, עד תום הארציות, כי התורה צריכה להדריך את כל המציאות, להעלות את העולם מכל הנמיכויות, שהמציאות מסוגלת לרדת אליה, לתורה יש לה פתרונות ומענה והדרכות לכל המצבים. אז לכן, מצד אחד, עם ישראל, אז התורה, המהר"ל כל הזמן אומר, התורה ניתנה לעם ישראל ככלל, לא לאברהם, לא ליצחק, לא ליעקב, כל מה שהיו, צדיקי עולם גדולים גדולים, אבל זה עוד לא היה בשלב שעם ישראל הגיע למתכונת של כלל. התורה ניתנת לעם ישראל ככלל, וכלל ישראל, זוהי חטיבת חיים ציבורית, זה קביע וקיימה, זה מעל ליחיד, זה משהו שהוא מציאות, רק עם ישראל כמציאות מקבל תורה. זה נכון, אבל מציאות זה כמו שאנחנו אומרים, ציבור ראשי תיבות, צדיקים, בינונים וראשיים, עם ישראל כציבור, ככה זה סדר העולם, עם ישראל מורכב באמת. אז מקבל התורה הוא עליוני מאוד, גבוה מעל העם. מצד שני, הוא בא כוח העם, הוא לא בא בזכות עצמו. משה שקול כנגד כל ישראל, הוא בא ומקבל תורה משום שהוא תמצית הישראליות הכי מוצלחת. אבל זה לא איזה גדלות אישית שלו, אלא זה כאילו הגדלות האישית שלו זה בעצם הפלא האלוקי, שרבינו שלום יכול היה לקפל באישיות של אדם אחד, את ההופעה של כלל ישראל בצורה הכי שיאית, נקרא לזה. אבל הגדלות של משה כאילו צומחת ונשאבת מגדלות כלל ישראל. לכן באמת, כשהכוזרי רוצה להדגים, הבאנו את זה פעם, רוצה להדגים את מעלת העם ישראל כמין חמישי, אז הוא מביא דוגמה, משה רבנו, 40 יום, לחם לא אכל, מים לא שתה, הצורה הזאת של, 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 של פלאיות, עם ישראל מודגמת על ידי משה רבנו. נאמר, איזה מין דוגמה אתה מביא? משה רבנו הרי כל כולו מיוחד. הוא מיוחד משום שהמיוחדות שלו מציינת את המיוחדות שבעצם היא במהותה שייכת לעם ישראל כולו. אבל רק משה רבנו זכה להיות אותה בפועל, ועם ישראל כולו הוא בעצם שייך לקטגוריה הזאת במהות, למרות שבמציאות המתהלכת הוא לא ככה. זה לא כרגע המקום להרחיב, אבל זה כן הסוגיה פה. לכן הוא אומר שבאמת זה הסיבה שהתורה צריכה להינתן על ידי מין ממצא המיוחד משה רבנו, שאין כמותו ואין שני לו, ולא יכול קורח ואף אחד אחר לומר שהוא יחליף את משה רבנו, לא שייך. ויחד עם זה, משה רבנו הוא בא כוח הכלל ודווקא כך. לכן הוא אומר, שתי דיבות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, שלא שייך שעם ישראל כולו לא ישמע אותם, כי זה שייך למהות שלנו, כמו שאמר על יהודי עסוק, ואנחנו נגיע לזה בלי נדר, אם אתם, יהיה לכם כוח, שאמר על יגיע לדבר על הדיברות האלה, פרק 37, אז תראו ש... אז זה באמת, כולם צריכים לשמוע את זה. אבל כל השאר הדיברות, וכמובן כל הפרטים של התורה, שהם לא כתובים בעשרת הדיברות, אז זה רק משה רבינו. מכאן עובר המהר"ל לעשות כאן בירור חשוב עם בלעם. והדוגמה הזאת יש בה הרבה לימוד, ואני רוצה להתייחס אליה בפני עצמי. ומה שאמרו בספרי, ולא קם נביא בישראל כמו שעוד, אמרו בספרי, אבל באומות קם, יש פה ספרי עם כמה גרסאות, ויש כמה יתרונות למשה רבנו על בלעם, וכמה יתרונות לבלעם על משה רבנו, אבל זה בסך הכל מכונה, לא קם בישראל, אבל באומות קם כאילו מה הסך הכל שנותן למדרש ציונים פה, בלעם יותר ממשה. ככה זה כאילו מנוסח. לא קם בישראל, באמת אין יותר ממשה רבנו. אומות העולם, כאילו יש יותר ממשה רבנו, והוא בלעם. כמובן, תימה גדולה, אנחנו צריכים להבין. זה כבר אנחנו, חוץ ממה שזה מעבר למשה רבנו, איך בכלל שייך להשוות, אנחנו כבר מרגישים שזה קשה מאוד. חז"ל הם אמיתיים, הם לא מטשטשים דברים, אבל צריך להבין מה כן, מה לא. זה באמת הסוגיה שהמהר"ל כאן הולך לעסוק בה. שלושה דברים היו במשה, מה שלא היו בבלעם. נקודותיים. משה היה מדבר עמו פה אל פה, שנאמר פה אל פה אדבר בו וכו'. דבר שני, משה היה מדבר עמו פנים אל פנים. דבר שלישי, משה היה מדבר עמו עומד, שנאמר אתה פה עמוד עמדי. בלעם היה מדבר עמו נופל וגלוי עיניים. אז זה שלושה יתרונות שמשה רבנו על בלעם. תזכרו את זה, אמרה לבאר אותם. עכשיו, יתרונות לבלעם על משה. בלעם היה יודע מה הקדוש ברוך הוא עתיד לדבר עמו, שנאמר ויודע דעת עליון. משל לטבח של מלך, שיודע מה המלך קרב על שולחנו. מה הפירוש? הטבח של המלך, הוא יודע מה יוגש לשולחן. עוד לפני האורחים של המלך, אולי אפילו המלך בעצמו, עושים לו הפתעה. טבח מכין סעודה, אז בלעם הוא דומה לטבח הזה. תזכרו את המשל הזה, זה קצת רמז לתשובה. נמשיך הלאה. בלעם היה יודע מי מדבר עמו, שנאמר אשר מחזה שדה יחזה, והנקודה האחרונה, בלעם היה מדבר עמו כל שעה, שנאמר אשר מחזה שדה יחזה, נופל וגלוי עיניים, הכוונה בכל המצבים, הוא יכול לשמוע את דבר השם.
הכוונה,
מדבר עמו. כן, צריך להבין מה הכוונה, יודע מי מדבר עמו. לא הכוונה שהוא לא מתבלבל שזה מישהו אחר. כן, ברור שזה לא הכוונה. תכף נראה, לאור ההסבר של המהר"ל, באמת הנקודה הזאת פחות מוסברת במהר"ל, אבל אני חושב שאני יודע מה המהר"ל מתכוון פה. ונראה באמת, נבאר. בלעם הוא יכול, זה מה שכתוב פה. משה פירש מן האישה, אבל לפני זה אולי לא. הוא צריך להיות ככה, הוא צריך להיות במצב הזה, הוא צריך להיות במצב הזה. אולי בכל זאת, כמעט כל המצבים. זו הנקודה. הנקודה, תכף נבין אותה. אם כן יקשה לך, הרי לא נתייחד משה בנבואתו, כי אבא אומות קם, אבל חס ושלום שלא יהיה מיוחד משה בנבואה. כי מה שאמרו אבל בנביאי אומות העולם קם, מכל מקום יהיה נבואתו דרך נביאי אומות עובדי אליליים. ואז המדרש מבאר, מה בנביאי ישראל ונביאי אומות העולם? עובדי אלילים. נביא אומות העולם, אין הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם רק בחצי דיבור, שמה מה יקרה אלוקים לבלעם, אין לשון ויקרה לשון תומה. כמה דעת אמר כי יהיה בחיי שלא תאור מקרה ליל, אבל ישראל מלשון טהרה, מלשון קדושה, מלשון ברור. ויקרא אל משה בלשון שמלאכי השרת מקלסין, שנאמר וקרא זה זה ואמר. אז פה טמון ההבדל היסודי, וזה הבדל מהותי בכל הבנת העניין של נבואה. נבואה זה לא מסרים חיצוניים שריבונו של עולם מוריד למציאות. ריבונו של עולם אומר איזה שידור, לא יודע, חס ושלום או משהו כזה, ויש קולטנים, יש מי ששומע את זה. ברור שנבואה פירושה התעלות גדולה מאוד של הנביא, וקשר מאוד מיוחד של הנביא עם ריבונו של עולם. כל עצמותיי תאמרנה, זה בעצם מציאות של חיבור שקדמה לזה הרבה הכנה. לא לחינם יש במושג של בני נביאים שמוזכרים אצל אליהו, מוזכרים אצל שאול. גם שאול בנביאים היה מציאות של המוני אנשים. חוץ ממה שחזל אמרו, 60 ריבון נביאים עמדו לישראל, אז היו גם בני נביאים. הכוונה, תלמידי נביאיה, כמו שאומר יונתן. מה זה ללמד להתנבות? אז הוא אומר שבאמת הנבואה הייתה תוצאה של עמל ממושך, של הכנה אישית ענקית, גדלות בתורה, גדלות בקדושה, גדלות בכל מקצועות התורה, גדלות בעוד מובנים ומימדים, אנשים ענקיים הנביאים, וגם תלמידי הנביאים היו אנשים ענקיים, וגם הנבואה היו הרבה הרבה מדרגות. אבל ברור לנו שכל הנבואה פירושה זה התקרבות חיים עם ריבונו של עולם. וכל הנבואה היא שייכת במהותה אך ורק לעם ישראל, משום שעם ישראל הוא העם שהוא קרוב לריבונו של עולם. ישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. הכוונה היא שבעם ישראל, גם מי שלא במדרגת נבואה, המדרגה של כל אחד בישראל, יש מציאות של רוח הקודש, כתוב שכל ישראל שהיו עולים לרגל, היו זוכים לבחינה של רוח הקודש. זאת אומרת, זה פחות מנבואה, אבל כל עם ישראל כאילו שייך לאיזה מימד מסוים, בזמן ששכינה הייתה שורה בעם ישראל, מימד מסוים שניתן לכנות אותו איזה הדרגה הנמוכה ביותר של נבואה. זאת אומרת, כל המציאות של נבואה היא שייכת למה ששכינה שורה בתוכנו. ושכנתי בתוך עם ישראל, לא אעזוב את עם ישראל. עם ישראל הוא עם ששכינה בתוכו. כל קדושת החיים שלנו פירושה חיבור חיים מיוחד, הכרתי, רגשי, רצוני, עם הקדושה האלוקית, עם האטמוספירה האלוקית. הנבואה שבסופו של דבר קולט אותה הנביא הראוי, אותה נבואה, היא לא תיתכן אלא על ידי אותה מדרגת קשר שהיא מולידה את ההשגה שהוא משיג את דבר השם בהרבה הרבה מדרגות. זה נבואה בעם ישראל. לעומת זאת, אומות העולם באמת לא שייכים למושג הנבואה. זה באמת לא נבואה. זה לא שייך. כמו שאתה אומר שזה דרך תומה, אז זאת אומרת שבכלל בלעם לא התקרב והשיג את דבר השם פרי איזה מדרגת התקדשות שלו. הראיה, גילוי הקדוש ברוך הוא אליו, היה חרף מה שהוא מכונה תומה, וכמו שחזל מרחיבים לספר את בלעם הרשע, ומה בין תלמידי אברהם אבינו, תלמידי בלעם הרשע, בין עין רעה, עין, כן, כל מה שאנחנו מכירים, פרקי אבות, בלעם היה רשע, בלעם עם אתונו, בלעם יצא של בעל פאור, אנחנו יודעים איפה בלעם נמצא, רחוק, רחוק, רחוק מקדושת ישראל. הוא באמת שייך לנבואה, במושגים הישראלים, ההפך הגמור. אז מה הפשט שהיה פה נבואה אצל בלעם? אז קודם כל אומר המהר"ל, תראו, שהיתרונות והחסרונות שיש בנבואת משה רבנו לעומת נבואת בלעם הם תוצאה של ההבדל הזה. וקודם כל אנחנו צריכים להבין את ההבדל הזה היטב. ואז אומות העולם לא שואלים שאלות. אבל היה כאן, הנבואה שלו שימשה כלי מידי ריבונו של עולם. כך אנחנו מבינים פה. לקראת המשך הפרק, המהר"ל עובר לדבר על עוד מובן שקשור למשה רבנו. לא קם נביא בישראל עוד, רב שמואל אחד אמר בנביאים לא קם, אבל במלכים קם. זאת אומרת, שלמה המלך היה כאילו גדול בנבואה ממשה רבנו. אז פה גם את זה צריכים להסביר. אמנם כמובן שונה מאוד מההבדל בין בלעם למשה. שימו לב, זה עוד מובן שאנחנו צריכים להבין אותו בנבואה. הנבואה בגלל שהיא פרי הקשר שיש לקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אז היו פעמים שהיו גאונים גדולים רוחניים, כתוב בזמנו של הלל הזקן, כל מיני אנשים שהיו ראויים שתדבר איתם שכינה, ושהדור לא זכאי לכך, שעה לא ראויה לכך. בית שני לא שרתה שכינה, בית ראשון שרתה שכינה. גם הנבואה שמתגלית בעם ישראל היא כמובן פרי גדלות של אותם נביאים, אבל היא גם פרי גדלות של השראת השכינה הכללית בעם ישראל. אז ניתן להסביר שהגדלות המיוחדת של נבואת שלמה, באיזה מובן היא נכונה? היא נכונה בזה שאנחנו כבר נמצאים בשלב שעם ישראל הגיע למלכות. ושלמה המלך כתוב התיקון מלכותו מאוד, להבדיל ממלכות דוד המלך שהייתה עדיין בהקמת המלכות. ושלמה כתוב, שלמה ישב על כיסא השם. אז היה כאן איזשהו פסגה מיוחדת, ככה סידר ריבונו של עולם, פסגה מיוחדת של מדרגת המלכות, הופעת המלכות בעם ישראל. אז התקבצה אצלו, לא במקרה, כל האוצרות הרוחניים של עם ישראל התקבצו אצל שלמה המלך. אז מדרגת הנבואה של שלמה המלך הייתה יכולה להיות מאוד עשירה בגדלותה במובנים האלה. אנחנו לא כל כך מבינים בנבואה לומר מה ההבדל הדרגאי בנבואה שיכולה להופיע בזמן של מלכות ובנבואה שיכולה להופיע לא בזמן של מלכות. כתוב אצל תן לעמתך זרע אנשים ומתפללת חנה, זרע שמושך שני אנשים, זרע ששקול כשני אנשים. חנה אומרת בתפילתה ששמואל שקול כמשה ואהרון. שוב נשאל את השאלה, איך ייתכן שמואל יותר ממשה ואהרון? אלא שוב פעם צריכים לומר שזה שייך למה ששמואל כבר מושך, את המקים את המלוכה בעם ישראל. אז זה שייך לאיזשהו יתרון מיוחד, שגם שמואל היה מעין כהן בעצמו, כן, משמש בעבודת בית המקדש, וכן שתי בחינות, כהן ומלך, זה שתי בחינות, וגם מעמיד את המלוכה. מה שמשה רבנו לא שייך היה, משום שעתו ועניינו. אבל בשום אופן אי אפשר לטשטש את הנושא העיקרי שאליו אנחנו מדברים פה, שמשה רבנו הוא היחידי שתורת השם ניתנה על ידו. ומשה רבנו הוא איש האלוקים, בכל ביתי נאמנו, ותורת משה לא תהיה מוחלפת, אחד מנהוגים לעיקרים, ברמב״ם, וגם בגדל אנחנו אומרים את זה. יש כאן יסוד מרכזי ביותר, ועליו תשתית כל התורה, שבגלל שנבואת משה רבנו היא אספקלריה מהירה, והיא מקיפה את הכל, אז כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה בסיני, אין לחדש על גבי התורה. היסוד הזה נשען על זה שנבואת משה רבנו לא חסרה כלום מצד קליטת ההיקף הגדול של התורה בפועל ובכוח וכל מה שיכול להתגלות, ולזה אין תחליף. זה נקודה מאוד מאוד יסודית. על גבי זה, עם ישראל צומח מתפתח, עם ישראל יש לו כברת דרך ארוכה, וכמו שעם ישראל יתקדם וילך, יתקדם וילך עד הקמת המלכות ועד ימות המשיח, ככה גם מדרגת התורה בעם ישראל תשתכלל, גם הופעת הנבואה בעם ישראל תטפס למדרגות שלפני כן אולי היו בלתי אפשריות, אבל לא במובן שיהיה כאן כביכול איזשהו תחליף מתחרה למובן הגדלותי שהתייחד בו משה רבינו, אין מה לדבר. אפילו מה שכתוב, וכאן לא מביא המהר"ל, ירו וניסה וגבה מאוד על מלך המשיח כתוב, אומר המדרש יותר ממשה רבינו, יותר ממשה רבינו. אומר הרב צידה, אומר ראשון הלצה, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, מלך המשיח, לגדול בתורה כמשה רבינו. אומר הרב צידה, הרמב״ם היה חסיד של משה רבינו, לא יכול היה לכתוב משנה תורה, מלך המשיח יהיה יותר ממשה רבינו. אבל מה המובן הנכון? שהיותר שיהיה במלך המשיח, זה שייך למדרגת תורה שעתיד לבוא, בעולם הזה תורה אני נותן לכם, עתיד לבוא, חיים אני נותן לכם, שהתורה כולה, יחד עם מה שבית שלישי, יהיה יותר גדול מבית וראשון ושני ביחד. נכון, כן, הבית הזה האחרון מן הראשון, כמו שחז"ל דורשים שהכוונה לבית האחרון, אז במובן הזה, גם מובן, גם התורה יותר, תהיה יותר גדולה, וגם מלך המשיח תהיה לו איזה גדלות, שלא התאפשרה להופיע אצל משה רבינו בזמנו. אבל כמובן, כל גדלותו של מלך המשיח, הוא לא יקבל תורה חדשה, וכל הגדלות שתהיה, שמלך המשיח תהיה, שהוא אולי יכול עכשיו להשיג במדרגה יותר חיותית, שכמובן לפי אפשרות הדור, מה שבעצם קיבל משה רבינו, ושוב פעם בלי המדדים האישיים של משה רבינו, אלא ביחס למה שאיתן בסך הכל בדור ההוא לקבל. מכאן אנחנו לא יכולים להספיק ללמוד את פרק רב ג', פרק רב ב', כמו שאתם רואים, עדיין עוסק במדרגת משה רבינו ביחס לקורח. פרק רב ג', אז נשים לב, אני רק אומר, נקודת הפתיחה, יש פה מדרש, אני אקרא לכם. פרק רבי עקיבא מסרת שבתחילת פרק 23. אמר ביהושע בן לוי, בשעה שירד משה מפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפני ריבונו של עולם, תורה היכני, אמר נתתי על הארץ, הלך אצל הארץ, אמרה לו, אלוקים הבין דרכה וכו', הלך אצל הים, אמר אין עמדי, הלך אצל תהום, אמר לא בי, שנאמר תהום, אמר לא בי, לא בי היא, הלך אצל אבדון ומוות, אמרו באוזנינו שמענו שימה, חזר לפני הקדוש ברוך הוא, אמר, חיפשתי בכל העולם לא מצאתיה. אמר לו, לך אצל בן אמרם. הלך אצל בן אמרם, אמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, היכני. אמר לו, וכי מה אני שייתן הקדוש ברוך הוא תורה על ידי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, בדי את. אמר לפניו, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה לעצמי. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואילו מייתת את עצמך, תיקרא עד שמך שנאמר, זכרו תורת משה עבדי. הוא מדרש מאוד יפה. אז המהר"ל הולך בפרק הזה להסביר את כל השלבים. אבל אני רוצה את הנקודה הראשונה לשים לב. היא פחות בולטת. מתי השטן הזה בא? מתי הוא בא? בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא. אז בא השטן. למה דווקא שמה? שוב פעם, שימו לב. משה רבינו, מה תפקידו? מצד אחד הוא שמיימי. בכל ביתי נימנו, היינו, לא במקרה, משה רבינו יחזיק מעמד ב-40 יום, ב-40 לילה, וכל כולו תורה, וכל כולו לומד מפי הגבורה התורה. המציאות הזאת היא בעצם ודאי שהיא מציאות יחידאית במיוחד במינה. משה רבינו שמיימי. ומתי השטן בא לקטרק כשמשה רבינו מוריד את התורה? לארץ. כי באמת התורה ועם ישראל יחד עם התורה אוחזים שני חלקי מציאות שקשה להבין איך לחבר ביניהם. מצד אחד משה רבינו כולו שמיימי, ומה משה רבינו כולו שמיימי? לא בזכות עצמו. משה רבינו כולו שמיימי בזכות מה? הקדוש ברוך הוא נותן תורה למשה? הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל כולו? איך עם ישראל שייך לתורה? כשמשה רבינו בשמיים, אז הנה, יש מה לילוד אישה בינינו, שהלכו מלכי השרת, אז שם ישנה תשובה, זאת אומרת, כן שייך ילוד אישה לקבל תורה. תורה השמיים הייתי מסוגל לקבל. אבל התורה היא משהו, היא כל מה ששמיים מיותה, היא צריכה להופיע וצריכה חייבת להופיע, ועדת הדרך היא ניתנה להיות מתיישמת ומתקבלת במציאות הארצית, ועם ישראל צריך להכיל בתוכו את שני הממדים האלה, שמיימיות וארציות גם יחד. והוא באמת מכיל, ומשה רבינו מכיל. אז כאילו אם אתה מסתכל על עם ישראל רק בשמיימיות שלו, אז המלאכים מסתדרים עם זה, והשטן אין לו מה להגיד, וכתוב אפילו מלאך המוות מסר לו דבר. אבל כשמשה יורד עם התורה, עכשיו מגיע השלב שהתורה, אותה תורה צריכה להיות גם בארץ, פה בא השטן, פה בא הקטרוג. בסדר? במציאות התחתונה, אתם לא שייכים לתורה. אז מחפשים איפה אתם ואיפה התורה בממדים של הארץ. אז זה נעסוק פעם הבאה בעזרת השם.